אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, שעה שנייה, אנחנו עם אורית ביטון מדברות על נושאים חברתיים, את מנחה חברתית. בעצם אמרנו בהפסקה עכשיו שאין ילד, גם אם הוא הפך להיות איש, או אין הורה שלא יפגוש מתישהו בחיים שלו את הספליט הזה בין להיות שייך ללהיות שונה, רק על הספקטרום יכול להיות סבל גדול בקוטב מסוים, ואנחנו מנסות בתוכנית הזאת לפענח את העניין הזה. אז דיברנו בשעה הקודמת על הורים, נגענו בצד המורי, ואיך אנחנו ממשיכות מכאן.
אולי נדבר על הדמויות המרכזיות כאן בכל הסיפור הזה, שזה הילדים בעצמם. אז הילדים, אנחנו צריכים לדעת שעוברים שלבים התפתחותיים, ועם שלבים התפתחותיים קשה לנו להתווכח. כי אם ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו צריכים לעבור את השלבים ההתפתחותיים האלה, כנראה שזה מה שנכון. הילד בשנים הראשונות לחייו הוא מרכז העולם, הוא היחיד ומיוחד, ואכן באמת הוא, כל ילד יהודי הוא נס לפני עצמו, ויש את ההתפעמות, מושג בפסיכולוגיה, התפעמות של ההורים מול הילד הזה, ואנחנו שמים לב לכל האינדיבידואליזם שלו ואת כל הייחודיות שלו, וזה נפלא. אחר כך הילד מגיע לבית הספר, החל שלב החוויון, על פי אריקסון, זה בערך כיתה ב' עד כיתה ו' בערך.
חוויון זה מלשון חיבור, נכון? זה חטא ו'.
בית, כן,
נכון?
כן,
זאת אומרת,
בדיוק, בדיוק, כן.
זה נכון. לא לשון חוויה, זה לשון חיבור כנראה.
כן,
אוקיי.
כן. זה בהחלט אנחנו מדברים על קבוצת השווים. ובשלב הזה, השאיפה שלו, ושוב, זה שאיפה התפתחותית בריאה ונכונה, זה להתאים את עצמו לחברה.
זה השלב של אמא, אל תעשי לי בושות.
ממש, ואני לא רוצה להיות יוצא דופן. אני זוכרת שהבנות שלי היו מגיעות בשישי או בראש חודש, בימים קצרים, עם שקית לבית הספר, ולא עם הילקוט. ותמיד הייתי אומרת, אבל תראינו, יפלו הקלמר, ובשביל מה המסורבלות, אז למה לא את הילקוט הקטן והחמוד שלכם? כי ככה כולם.
זה משהו מאוד חשוב, הדבר הזה, להגיד כאן, לא להתווכח עם הילדים על זה. לא, לא. זה מקשה וזה גם מחבל בקשר שדיברנו עליו בשעה הקודמת. זאת אומרת, אם ילד יודע מה קורה בכיתה, יש לנו נטייה הורית להגיד, לא, אבל אתה לא כמו כולם, למה אתה צריך להיות כמו כולם? אם אתה פחות או יותר בטווח של נורמה, כי זה הצורך שלו בדיוק עכשיו. זה כמו שגם אני ואת כאן מתלבשות ומתנהלות, קצת כמו כולם, כי זה חשוב מאוד להיות איתו, להגיד לו... לא לרדת עליו, אני פוגשת את זה המון, מה אתה מתבייש בי? כן, לא, להיות איתו בזה.
בהחלט, בהחלט. העתק הדבק זה מה שמאפיין את גיל קבוצת השווים.
נכון.
שהוא
גדול יותר. בגיל קבוצת השווים, גם כשהוא מעל גיל החוויון, זאת אומרת, אפילו כשהוא נער, נערה, גם לי ולך יש קבוצת שווים.
אבל אז יש לנו כבר את הבחירה. בגלל שאנחנו חווינו את גיל הילדות המוקדמת כייחודיות שבנו, כן? ואחר כך חווינו גם כן את הצורך החברתי להתאים את עצמנו לחברה, אז עכשיו אנחנו יכולים בגיל בוגר יותר, שאנחנו כבר האדם השלם, אדם שיכול לאסוף את כל התובנות שלו, מכל שלבי ההתפתחות שלו, ולהחליט שבסיטואציה חברתית נתונה, אנחנו בוחרים לשמור על הייחודיות שלנו, על העקרונות שלנו, הדברים שחשובים לנו וכו', ובסיטואציה אחרת אנחנו בוחרים לזרום עם העדר. הבחירה הזאת היא מתוך... חוויה של שחווינו את גם את דרך החיים הזאת וגם את זה, ואנחנו יכולים כרגע לבחור. לכן חשוב לעבור את כל תקופות את תקופות החיים השונות, את שלבי ההתפתחות השונים, כדי שנוכל אחר כך לבחור. אז זה כן חשוב. עכשיו יש דברים מאוד מאוד עקרוניים, כן, ואני חושבת שבית ערכי מגדל ילד שבו בנושאים ערכיים הוא לא יתפשר. אבל כשיש דברים, כל מיני ניואנסים קטנים של טיג בצבע כזה, או טיג בצבע אחר, ניתן לילד באמת להיות כמו כולם, כי זה צו השעה. ילדים הם במרכאות אכזריים למי שסוטה מהקו, מהשורה, והם מחזירים אותו בדרכים שלהם. וזה לא היינו רוצים.
נכון, אז זה בקטע של הילדים. עכשיו, אני רוצה שניגע בעוד שני חבר'ה במרכאות. אחד, זה אלה שיכולים לעשות קשה. אז איך נקרא להם? אלה שיכולים בכיתה להיות המציקים, כמו שהקראתי בפתיח של התוכנית, הילדים שמתעללים, או, תראה, אני אפילו מנסה לדון אותם לכף זכות, הילדים לכאורה אכזריים או מתעללים, כי הם גם מנסים להשיג איזה משהו, אז בוא נדבר עליהם, וגם על הילדים המתלבטים, זאת אומרת, אלה שבלב שלהם רואים את הילדה הדחויה, ורוצים לעזור לה, רק נקראים מלהיות שייכים גם לטובים או למובילים של הכיתה, ולא נעים להם.
כן, אז אני אפילו הייתי מכלילה את הילדים חסרי המיומנויות החברתיות, או מיומנויות חברתיות לקויות, שבוחרים בכל מיני דרכים עקיפות להשתלב, כי אמרנו שזה צורך קיומי ממש, אז יש את הילדים הכוחניים, שהם פשוט לוקחים, הם לא מקבלים, הם לוקחים, ומשתמשים בכל מיני מניפולציות של שליטה, וכל מיני מעשים אלימים, כדי לכפות את רצונם וכדי להיכנס בכוח. אמרה לי פעם אמא שהבן שלה מתנהג בחברה כמו פיל בחנות חרסינה. הוא נכנס ככה בצורה מסורבלת. ננסה לדמיין לעצמנו את הבעת פניו של אותו פיל, שבכל נייה של, של החדק שלו, הוא מנפץ לו מערכות יחסים שהוא עמל עליהם הרבה מאוד זמן, אז אנחנו נבין שהוא לא נמצא בסיטואציה טובה. אבל הוא פשוט נדחף כי הוא לא יודע איך לעשות את זה אחרת, ואותו ילד שהוא שקוף, שעומד בצן, שלא יודע איך להיכנס לחברה, וגם כן הוא נשאר מחוץ למעגל. גם אלו וגם אלו צריך להקנות להם את המיומנויות החברתיות, יש את רשימת המיומנויות הבסיסיות והמורכבות, אנחנו מקנים אותם לילדים דרך בלמידה התנסותית, למידה של חוויה, שהיא כמובן הלמידה המשמעותית, דרך הרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד אביזרים וכלים, תרפיות מסוגים שונים.
בואי ניתן דוגמה.
דוגמה, איך אנחנו כמורות או כשעות צוות במקום עבודה מסוים, יורדות להפסקה, ואנחנו רואות קבוצה של נשות צוות עומדות ומדברות על נושא מסוים. אנחנו רוצות להשתלב בשיחה. איך עושים את זה?
את שואלת אותי?
כן.
אולי נעשה כזה...
יאללה, בוא.
אימפרוביזציה. רגע, אז נתחל לחשוב, כי אני באה, אני רואה קבוצת נשים משוחחת, זה יכול להיות גם במשרד של מחשבים, או... אז סתם אני עכשיו שולפת. אני מקשיבה, אז אני יודעת מה, אפילו 30 שניות, 20 שניות, סתם.
פלא.
אני טובה, אני טובה.
אחד.
מקשיבה, נגיד אני שומעת שמדברים על... אני יודעת מה, על מה מבשלים לחג. בסדר, אני ילדה, בת. אז אני יכולה, נגיד, להתעניין.
איך את מתעניינת? איך את מראה להן שאת מתעניינת?
אני פונה במשפט שהוא שאלה. נגיד, שאלה סקרנית, חיובית.
זה שלוש, לפני כן.
את כדי כך, וואי,
מפרקים ככה.
יו, אני לא יודעת, אני סתם אומרת את זה מהבטן.
את עושה את זה נהדר. הקישורים החברתיים שלך טובים.
יו. ואז אני שואלת אותה, נגיד, מה זה, מה אמרת שם? זה נשמע לי אדיר, כאילו קצת מילה טובה עם שאלה, כי נמון של, גם בשפת הגוף, חיוך אולי, או... כן, איך אני היום בסדר?
נהדרת, נהדרת. אז קודם כל, את לא עושה את הטעויות החברתיות, את לא נכנסת, רואה קבוצה של נשים שמדברת, אבל תשמעו מה קרה לי היום. לא מביאה את הנושא שלך, כי הם בתוך משהו. אנחנו משתלבים בחברה, נכנסים לחברה כמו דג למים, בלי לעשות גלים. שאפילו לא ירגישו שנכנסנו לתוך המעגל החברתי. יש ארבעה שלבים מובנים. השלב הראשון זה באמת עצור והתבונן. שימי לב, האם הן פנויות? מה שפת הגוף שלהם משדרת? האם אפשר להשתלב? אולי הן כרגע מסתודדות, זה לא שם. השלב השני זה להראות על ידי שפת גוף התעניינות. והשלב השלישי זה לשאול שאלות, בהחלט. שאלות את מי שדוברת עכשיו בנושא המדובר. השלב הרביעי, את יכולה להוסיף עוד משהו, את משפט משלך, אבל באותו עניין. ואת כבר בפנים. ברגע ששאלת שאלה וקיבלת את התשובה הקצרה בתור, אפילו כן או לא, את כבר בתוך השיחה, מבלי שירגישו שבכלל נכנסת.
וואו.
אז הנה.
איזה דבר חשוב. אז זה דברים שאפשר ללמוד, גם אם לא קל ליישם דקה אחרי שלמדת, אפשר לעשות מין פנקס חוויות של מה כן הצלחתי לעשות.
בהחלט. אפשר לעבוד עם ילדים על ידי ניתוח שאחרי המוות, לקחת את הסיטואציה שהילד חווה, את הנושאים שהוא מביא, את החוויות שלו, ולנסות לנתח אותם. ואנחנו יודעים שכל אירוע מורכב כמו שרשרת מחוליות חוליות. ואנחנו צריכים לבדוק איזה חוליה כאן החלשה, החוליה הרופפת, ולהחליף אותה, ואז התוצאות יהיו אחרות. מה שחשוב לי בקשירות חברתית, שילד ידע שההתנהגות שלו היא התנהגות, אמורה להיות התנהגות ייעודית, התנהגות יעילה. כי המשוב שהוא מקבל מהחברה תלוי בהתנהגות שלו, הוא לא השם חלילה. אבל בהחלט כל דבר שאנחנו עושים או אומרים, יש לו איזשהו משוב מהחברה.
וואי, תגידי, אורית, מעניין אותי רק בסוגריים, הילד או הילדה שיכולים לעשות קשה לילד מטריה. זה מושג שלך?
לא, זה מושג של התורה האוריה, שחיברה את השיר הזה בעקבות זיכרון ילדות קשה שהיה לה. כן, ועד עכשיו היא כנראה לא שכחה את זה, והיא חייבת לכתוב על זה שיר.
אז אני הקראתי אותך במייל שהגיע ממך. בסוגריים, מעניין אותי להבין מעולם הטיפול, הילד או הילדה שעושים קשה. מה יש שם בצורך שלהם שנייה? כי הצורך של הילד שמבקש להתחבר זה הכי טבעי בעולם ודיברנו. אבל הילד הכוחני.
כן, אז איזשהו דפוס התנהגות שהוכיח את עצמו כיעיל בגיל מאוד מאוד צעיר. ואנחנו פשוט מנציחים את מה שהוכיח את עצמו כטוב או כיעיל. אלא שהילד יתבגר, אמנם ילד בן, גם ילד בן שנתיים, כמו שאת תיארת את הבת שלך, כשהוא יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו, והוא ראוי שיהיו לו חוויות חיוביות. אבל בכל זאת זה יותר מצוי בגילאים צעירים יותר, נח, שנה וחצי, שנתיים, שאם הוא רוצה את הבימבה, והבימבה עכשיו תפוסה, אז הוא יחטוף. גם שם צריך לעשות את התיווך הנכון. אבל כשילד ממשיך עם אותו דפוס התנהגות, וזה מתחיל מדפוס חשיבה כמובן, בגיל, בשלבים הרבה יותר מאוחרים, ובבית הספר הוא צריך חונכת צמודה, ואני טיפלתי בילדים שבכיתות ו-ז', עדיין הייתה להם את החונכת הצמודה, כי כל השפה שלו הייתה שפה התנהגותית. אז בהחלט הילד הזה לא עבר את השינוי. ההתפתחותי המתבקש, והוא בהחלט צריך את התיווך. כי כל מה שלא עובר לבד, צריך תיווך. צריך גם כן לשים לב לעוד נקודה מאוד חשובה, כשלילדים חסר את השפה המילולית, או כשהשפה המילולית, ושפה מילולית רגשית במיוחד, היא לא מספיק בשלה, אז הילד משתמש בשפה התנהגותית. אם אנחנו רוצים לתת לו חלופות, ואנחנו צריכים לתת לו משהו, כי אנחנו לא נשאיר אותו בלי כלים. הוא לא ירצה להיות חסר אונים, אז אנחנו צריכים להעניק לו את השפה הרגשית, שפה שבה הוא יכול קודם כל לזהות את הרגשות שלו, להביע אותם בצורה אסרטיבית, סינגור עצמי, לשים לב לרגשות הזולת, לקחת אותו בחשבון, כל זה צריך ללמוד.
וואי, זה חשוב. תת מה, את עושה לי חשק לרעיין מלכת כיתה אגרסיבית שחזרה בתשובה, שעשתה תשובה, שמבינה מה היא עשתה. זה מרתק, את יודעת, בעולם הנפש הרבה מתייחסים לקורבן ולאדם שנפגע, אבל אני נחתו במייל שלי כמה מיילים מרתקים של כאלה שבכזאת כנות אמרו לי, אני הייתי הפוגע, אני הייתי הפוגעת, ואני רוצה להבריא, ואני רוצה להבריא, או שהבריתי, והיום אני מבין מה עשיתי, וזה פתח, אני חושבת, גם חברתי מאיתנו, לתת אפשרות לאלה לעשות תשובה יהודית, אבל תשובה אישיותית, ודאי. אז בואי נדבר על עוד פלח אחרי הפרסומות עכשיו, שלא נגענו בו, והוא מה זה חשוב, כי הוא קצת הרוב, שהרוב מספרית של אותם ילדים שמסתכלים ימינה שמאלה, הם לא מדברים על זה אולי בכל רם, אבל מבינים שכדאי להיות בצד המוצלח ולהתאפס למלך של הכיתה, למלכה, אבל קרואים בתוך עצמם ואכפת להם גם מהילדים הדרוסים. יאללה?
יאללה.
יאללה. אז אום קדליבה, חלק פרסומות, ואחר כך החלק האחרון שלנו. אום קדליבה, אנחנו מדברים היום על חרמות חברתיות, על ילדים שנשארים מאחור, על השיתוף שלהם גם בבית, וגם על ההתנהגות המורית שלנו כאנשי חינוך, גם על הילדים שהם יכולים להיות המתעללים, מלכי הכיתה. ועכשיו הגענו לדבר על הילדים הצפים, או על אלה, אנחנו עם מורית ביטון, מנחה חברתית, על הילדים האלה שנקראים בתוך עצמם. אני חושב שזה קורה גם לנו בתור מבוגרים, כאילו הרצון, גם יש פה משהו יהודי מבלבל קצת, כאילו, אם אין אני לי מי לי, אז אני צריך לדאוג לעצמי, אבל מצד שני אני גם אישית חסד, אני צריך לדאוג למסכנים, אז זה מין הדילמה האנושית הקבועה, כמה אני מגן על עצמי, מול כמה אני רוצה לעזור לילד, איפה אני אקריב את עצמי, ואהבת לרעך כמוך, או כמו הילד הזקוק לעזרה, תפתרי לי את הבעיות שלי רגע.
וגם לא תעמוד על דם רעך.
נכון.
וכאן באמת מדובר בדיני נפשות ממש. כן. עכשיו, בהחלט, האווירה הכיתתית, האקלים הכיתתי, הוא זה שיוצר איזה שהם תפקידים מקובעים. אנחנו יודעים, מכירים את הנושא של תפקידים מתחום הפסיכולוגיה, יש גם בתוך הבית ילדים שקיבלו תפקיד מסוים, והתפקיד שם הוא מאוד מאוד מקובע, ואז הילדים האחרים חייבים לתפוס את התפקיד שנשאר פנוי. ואז אנחנו רואים שזה הילד ה, וזה הילד ה, וזה הילד ה, זה הילד שעוזר בבית, וזה הילד שאף פעם לא עוזר בבית, וכו'. זה קיים גם כן בכיתת התפקידים המקובעים, כשהאקלים הכיתתי הוא לא מאפשר מעבר מתפקיד לתפקיד. ואז באמת צריך לעבוד קודם כל ברמה של הכיתה, וכאן אנחנו פונים לאנשי חינוך, לצוות החינוכי, לעבוד על הנושאים הערכיים של קבלת השונה ושל של עבודת צוות. אני חושבת גם שהנושא של ההישגיות בבית הספר, שאנחנו יודעים שילדים עוברים מגן לבית הספר, הם עוברים לעולם מאוד מאוד הישגי. הילדים נמדדים בציונים, במספרים. יש את החוגים שהילדים משתתפים בהם, הכל מאוד מאוד הישגי. ובהחלט יש לשיטת החינוך, יש לה איזושהי אחריות שמשם מחלחלים התכנים של ההישגיות לילדים למטה. אז כשיש תחרות והישגיות מצד אחד, ככה מרפקים, ויש איזשהו חשש להיות לא מקוטלג, ואני חייב להיות מקוטלג בקבוצה זו או בקבוצה אחרת, ביחד עם זה, כשיש אווירה שמזמינה את מציאת השעיר להזזל, כדי שיהיה איזשהו הווי, כדי יהיה מה לצפות, שיהיה מעניין בהפסקות וכו', אז אנחנו רואים כאן את התופעות הנוראיות והאומללות האלה. כמובן שצריך לעבוד גם עם הילד הקורבן וגם עם הילד האלים, ואמרנו ששניהם אומללים ושניהם צריכים שאנחנו ניתן להם כלים, אבל ביחד עם זה אנחנו רוצים לעבוד שוב עם הרוב הקובע, שהוא הרוב בכיתה, ויש לו המון המון כוח, כי בלי קהל, בלי צופים, אין הצגה.
איזה חשוב.
אין הצגה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לצפות מילד בגיל בית הספר, שיבוא ויקבל החלטה שיוצא נגד נורמה כיתתית מסוימת, או נגד אלה שקובעים את הטון. אבל אנחנו יכולים לבדוק איזה מהם הם קצת אולי יותר אמיצים, ולקחת מתוכם אחד או שניים שיסכימו לעבור איתנו את התהליך, כמובן לדבר איתם קודם כל על, לדבר על ליבם, לדבר איתם בצורה ערכית. ואותם ילדים, אנחנו יכולים לבדוק איתם, הם יכולים בצורה לא ישירה, עקיפה. למשל, אחרי שעות הלימודים, כן נגשת לאותו ילד, לפגוש אותו, למלא לו קצת את החלל, ולסכם ביניהם שבינתיים הכיתה עדיין לא יודעת מזה. ברגע שיש עוד ילד שעושה את זה, ועוד ילד שעושה את זה, שובר את מעגל החרם, חרם לא יכול להיות מול מספר ילדים. זה מול ילד אחד או שניים מקסימום. ברגע שיש כמה ילדים ששברו את מעגל החרם, החרם נשבר.
תגידי, אורית, מבחינה טקטית, מה, עכשיו את מדברת ואני עם המוח בגלגלים נעה, ממש כשהם רוצים ללמד את זה אנשי חינוך, אז ממש לוקחים את הכיתה כמו בהוראות של אפילו, אני יודעת, אני מתחשב משרת כדורסל, כאילו אתה תלך לפה, הילד הזה הוא כזה, בואו נטפל בזה ככה, כאילו ממש מורים יכולים לחשוף בפני אנשי מקצוע את המערך הכיתתי ואז אפשר לקבל סיוע? על איך אפשר לשפר את הכיתה?
בהחלט, ככה זה נעשה. מחליבי מיפוי. מיפוי סוציומטרי, כן. איזשהו, בעצם הילדים מקבלים איזשהם שאלונים, שבהם הם מדרגים, נניח חלק מהשאלות, הם רושמים מי החברים שלהם, מי הלא חברים שלהם, מי היו מוכנים לנסות להיות חברים שלהם. עושים איזושהי מפה, מצליבים. רואים מי מהילדים אין לו חברים, מי מהילדים לא רוצים להיות חברים שלו, איזה ילדים אדישים כלפיהם, איזה ילדים ממש לא מוכנים בשום פנים ואופן להיות חברים שלהם. יש איזושהי תמונה, בהחלט משתפים בכיתות ששם יש, שמדובר בתופעה, אז משתפים אנשי מקצוע, משתפים את כמובן יועצת בית הספר, משתפים פסיכולוגית, משתפים מנחה חברתית, משתפים את ההנהלה, ויושבים ועושים איזשהו סיעור מוחות וחושבים מה אפשר לעשות. כאן אנחנו צריכים לנקוט יוזמה, אי אפשר לתת לדברים שהתנהלו מאליהם, אבל צריך לעשות את זה עם הרבה מאוד רגישות. אנחנו לא הולכים ופוגעים בילד מול הכיתה, אנחנו לא הולכים וחושפים ילדים, אנחנו עושים את הדברים בחוכמה.
את יודעת, זה מקפיץ לי משהו שאני חושבת שזה גם קצת גנים שעוברים במשפחה, כאילו לראות את הילדים השקופים, אפשר כהורים הרבה לתת לילדים שהם חזקים יותר, מסרים, לא לשכוח את אני זוכרת שאימא שלי ממש הייתה שולחת אותי ללמוד למבחנים עם ילדה הכי תחויה בכיתה, הכי.
איזה מרגש.
איזה אימא מאמי יש לי באמת. אני ממש רואה אותה לנגד עיניי עכשיו, והיא הייתה אומרת לי, לא, את תלכי, וקצת התרגזתי כאילו כילדה, אבל מצאתי את עצמי לומדת איתה בבית הכי מג'נון, וילדה שלא הבינה כלום, ולימים, אני חייבת להגיד לך כילדה שבגרה, שדווקא זה שהייתי צריכה להסביר לילדה החלשה את החומר, גרם לי יותר להצליח במבחן, כי אז הפכתי מורה קטנה. וזה ממש הרב דסלר, של אם אתה נותן למישהו, אתה מקבל הרבה יותר, זה... יא, מה נאחל לנו כחברה, ולנו כהורים, מורים, וילדים שגדלו בעצמם, שנהיה טובים ורגישים.
ושנזכה להתבונן, לא לחשוש להסתכל לילד בעיניים, ולא לוותר על אף אחד. כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד מאיתנו.
אורית ביטון, תודה רבה.
תודה
תמשיכי
לך.
תמשיכי להנחות חברתית, ותמשיכי לחבר נכון בין אנשים שכל כך מבקשים קשר.
אמן.
לסיום, אני רוצה להקריא את הטור שלי מכתיפה, ענייני תשובה, אלול, אה? כל אחד עם איפה שהוא נמצא. שלום, נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. למה אתם צריכה להגיד את זה? היא קפצה עליי כמו שואל, זה מעצבן. ונתתי לה קצת להתעצבן. ואני אסביר מה היה, ובסוף אני מבטיחה, אני נשארת בעלת תשובה. בקרוב מתוכנן כנס נשים גדול, שעוסק בקדושת הימים, אליהם נכנסנו. אנחנו, ארבע נשים, התבקשנו על ידי מארגני הכנס להכין לכבודו את התוכן. לאף אחת מאיתנו לא היה מתי, נפגשנו רק השבוע. כן, יכול להיות שזה היה אכן מאוחר מדי. האשמה הראשית בעיכוב הייתה אני, אבל לזכותי הודעתי להן מספיק מראש על הקושי בעניין הזמן. בכל אופן, התיישבנו, ארבעתנו, כדי לסדר נכון את הליינאפ של הערב. דירה ירושלמית של אחת מהן. פסנתר, מיץ בחוסות גבוהות, הילדים שלה כבר ישנו. כל אחת הציגה את עצמה ואת המקצוע שלה, ככה שנכיר. ההיא אמרה שהיא כותבת תוכן, וההיא אמרה שהיא במאית, והשלישית אחראית על לחנים ומוזיקה. ואני אמרתי שלום, נעים מאוד, אני אפרת ברזל ואני בעלת תשובה. ואז השואלה הזו התנפלה עליי, זה מה שהיה. ועצרתי, לקחתי לגימה מהמיץ, טעים דווקא, וחשבתי לי. זה לא היה מהלך שלאט, המחשבות רצו לי במהר. באמת, למה אני תמיד אומרת את זה? באמת, למה? למה יש בי צורך להגיד את זה? באמת, למה? למה זה כל כך מרגיז אותה, מה שאמרתי שהקפיץ אותה? נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. כי זה מה שאני. וככה עניתי לה בחזרה. אל תתחילי להגיד לי, ביקשתי ממנה, בדיבור הטיפולי הזה, שיש בי עוד חלקים חוץ מהבעלת תשובה שאני. אל תתחילי להגיד לי שזה משהו אחד מסך כל האישיות שלי. כי לא, זה לא. להיות בעלת תשובה זה כל כולי. נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. זה מה שאני יודעת להיות, זה מה שאני אוהבת להיות, זה מה שאני אוהבת לעשות. נכון, כשנולדתי לא דמיינתי שאי פעם זאת תהיה ההגדרה שלי, אבל נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. אני לא מתביישת בזה, להפך, אני מאז ומעולם מנפנפת בזה, אני אוהבת להיות כזאת, אני מקווה שבשום אלול לא אכזב את בורא עולם ואת עצמי. בעבודה האלולית של התשובה, אליה אני צריכה לחזור. נעים מאוד, אני אפרת ברזל ואני בעלת תשובה. יש לך עוד שאלה? והיא שתקה. והשאר? התחילו להגיד לה בחזרה, דווקא לה, כן, מה אכפת לך שזה מה שהיא אמרה? דווקא נחמד, אולי גם אני אגיד שנעים מאוד, אני נועם ואני בעלת תשובה, אבל את לא, אמרה לה היא משמאלה. גם אני לא, ענתה לה זו שממולה. זוזו, צחקתי איתן. ותנו לי להיות, זה התפקיד שלי. אותי שיבצו בו, תסמכו על הליוק. ובשביל להרגיז אותן סופית, חזרתי על המנטרה. נעים מאוד, אני אפרת ברזל. ואני בעלת תשובה, ונהיה שקט. והמשכנו לדון באירוע המתקרב. היה קצת מתח באוויר. זרמתי איתן לגמרי. אני בעלת תשובה, ממש נחמדה. אבל השאלה שלה לא הרפתה ממני, במחשבה. מכאן הכל רץ לי במוח, להן לא אמרתי כלום. הדברים הכי גדולים מתרחשים בתוכנו דווקא כשאנחנו נדחקים לפינה. האם באמת אני כל הזמן אומרת שאני בעלת תשובה? האם באמת זה העיקר של מה שמגדיר אותי? האם היינו מכינות אירוע לחנוכה ולא כנס על תשובה, גם אז הייתי מגדירה את עצמי בפניהם כך? תשובה? ודאי, אני עושה את זה כל חיי. האם אי פעם ההגדרה הזו תעזוב אותי? האם אי פעם אני אעזוב אותה? מה רע בלהיות בעלת תשובה? מה טוב? מעולם לא פחדתי להיות כזאת. מהרגע שהבנתי אי אז שככה מכונים אנשים המבקשים על חייהם יותר אלוקים, גם אם הם בכלל נולדו שומרי מצוות. להפך, רק הייתי גאה בנו כקבוצה, קבוצת בעלי התשובה. מעולם לא התביישתי בנתון. זה לא היה עושה עליי רושם כשהיו אומרים לי שבמקום שבו עומדים בעלי תשובה וכו, כי תמיד אמרתי בליבי, כל אחד עומד איפה שהוא עומד, והתפקיד של כולנו הוא בכלל לזוז, לזוז קדימה עם עבודת השם שלנו, עם האמונה שלנו, בטח באלול, שכל שנה ניתן לנו. נעים מאוד, אני אפרת ברזל, ואני בעלת תשובה. כדליבה, אסתי הרשקוביץ, פסח בגד, רוצו לחבק את הילדים שלכם.